בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 4 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. את הפרק היום אפתח במה שנקרא אזהרת טריגר, ואומר כבר עכשיו שזו תהיה שיחה קשה להאזנה. השמועות התחילו כבר ב-7 באוקטובר. אחר כך גם יצאו כמה תמונות שיכולות לרמז. ואז הגיעו עדויות ראשונות של צוותי ההצלה. בהמשך נמסרה במשטרה גם עדות של אישה שממש ראתה בעיניים. ואז גם התקשורת הישראלית ובעיקר הבינלאומית התחילה לדווח אל מול שתיקה מבזה וצבועה של ארגונים בינלאומיים ופעילות בולטות בתחום. ובסוף, בשבוע שעבר, הגיע כנראה החותמת האחרונה. האישור המהדהד ביותר זה שאי אפשר להתעלם ממנו או לטעון שהוא מוטה או מומצא. זה שאי אפשר לטמון אחריו את הראש בחול ולומר שזה לא קרה. למרות שעדיין יש כאלה שעושים בדיוק את זה. צרחות ללא מילים. תחת הכותרת הזו. פרסם הניו יורק טיימס, כתבת תחקיר מקיפה וארוכה על מעשי האונס השיטתי שביצעו מחבלי חמאס בישראליות ב-7 באוקטובר. על התחקיר חתומים שלושה. חתן פרס פוליצר, ג'פרי גטלמן, אדם סלע וענת שוורץ. יוצרת דוקומנטרית ישראלית שנכנסה למסע הזה די במקרה. אז ביום ה-90 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם ענת שוורץ, עם התחקיר שעשתה לניו יורק טיימס, ועם התמונה המזעזעת שמתגלה בו. בכל מקום שבו היו, כך נכתב שם, בין אם במסיבת הנובה, בבסיסי צהל או בקיבוצים, מחבלי חמאס התעללו באכזריות ובאופן מכוון בנשים ישראליות. שלום ענת.
שלום אלעד.
איך התחקיר הזה בכלל נולד?
בתחילת המלחמה הגיעו לישראל הרבה כתבים זרים, בטיימס אבל גם ברשתות אחרות, ואני התחלתי לעבוד עם ג'פרי גטלמן, שחתום על הכתבה הזאת, וגם אדם סלע הצטרף לזה, ועזרנו לו, בעצם הוא כתב מלחמה, הוא הגיע מאוקראינה ממש, הגיע ממש מאוקראינה, לפני זה הוא חי הרבה שנים באפריקה, וסיקר שם מלחמות. אני, התפקיד שלי היה לעזור לו, היו לו כל מיני מחשבות על דברים, על כתבות שהוא רוצה לעשות, והוא כתב תחקירים, הוא כתב כזה של investigating journalism. ביום הראשון כבר היו מין שלושה, בליינאפ היו שלושה דברים, ואז ראיתי שבמספר 3 זה sexual violence.
שזה דבר מעניין, כי אנחנו מדברים על שלב מאוד מוקדם, אנחנו לא הרבה זמן אחרי 7 באוקטובר, וכן, דיברו אז על תקיפות מיניות, אבל דיברו בקווים מאוד כלליים, יותר ברמת השמועות או אמירות מעורפלות. מה הוביל אותו להתמקד דווקא בנושא הזה, בהקשר של מתקפת חמאס?
הרבה ממושאי הסיקור שלו זה המקום של נשים באזורי מלחמה, המחירים שנשים משלמות, גם באפריקה וגם באוקראינה, איזה מין לוחמה פסיכולוגית זה, שאתה נכנס לכפר ושרוסים נכנסים לכפר אוקראיני ואונסים שם נשים, זה פגיעה שמשאירה אדוות במשך שנים אחר כך על כל הנשים, ובאופן מסוים גם על האומה כולה, והוא סיקר את הנושא הזה, במקומות אחרים, וכשהתחילו כאן להגיד אונס, והתחילו די מהר לדבר על הפגיעה בנשים, אז הוא אמר, מה אנחנו יודעים על זה? ואם אנחנו יכולים לכתוב על זה? ושאני אומרת, האם אנחנו יכולים לכתוב, זה במובן של, האם אנחנו יכולים לעמוד בסטנדרטים העיתונאיים שלנו, לקבל שני מקורות לפחות על כל פרט שאנחנו מכניסים לכתבה, להצליב מידע, האם יש לנו ראיות פורנזיות, האם יש לנו ראיות ויזואליות, האם חוץ מלספר לקורא שלנו היה, מה אנחנו יכולים להגיד, האם אנחנו יכולים לספר מה קרה למי, האם זה יכולות להיות נשים וילדות שיש להם שמות, ובעצם גם זה כאילו עולם שלם, הרי אם מישהי נרצחה והמשפחה שלה יודעת שהיא תקפה מינית, זאת אומרת שיש איזה גוף ממשלתי אולי שהודיע את זה, האם נעשה איזשהו הליך ביחס לדבר הזה, זה פשוט, אתה מתחיל לפתוח את זה וזה לא נגמר.
וכשהוא דיבר איתך, ועבר איתך על רשימת הנושאים שהוא היה רוצה לתחקר, והגיע למספר 3 ברשימה, לאלימות מינית נגד ישראליות בידי מחבלי חמאס. מה הייתה התגובה שלך? מה אמרת לו?
אמרתי כזה, אני לא עושה את זה. אני לא נכנס לטלגרם, אני לא ראיתי סרטונים, ראיתי בזמנו רק את הסרטון של נעמה לוי יוצאת מהג'יפ עם הדם על המכנסיים, אמרתי כאילו, זה לא בשבילי. לא הרגשתי בכלל שיש לי את הכישורים, כאילו פגיעה מינית, אתה יודע, רק מהגוגל הראשון והשני שעשיתי, זה עולם שלם, נפגעות תקיפה מינית, זה נשים שחוו משהו, וגם לבוא ולשבת מול אישה כזאת, מי אני בכלל? אין לי שום כישורים. פחדתי שאולי אם אני אפילו דמיינתי נגיד את הרגע שבו אני יושב מול השורדת של התקיפה מינית. האם זה נכון לה בכלל לדבר על מה שהיא עברה? זאת אומרת, היו לי אידיאולוגים עם עצמי כזה בראש על הדבר הזה. אני לא ידעתי.
ואז מה? כלומר, התחלת לעבוד כמי שעוזרת ומסייעת, אבל לא ממש התכוונת להיכנס פנימה, לצלול עמוק לתוך מה שקרה?
בוא נגיד, ביום הראשון שהתעסקתי בתחקיר, לא חשבתי שאני אמצא את כל מה שמצאתי אחר כך, אבל גם הגבולות, הקווים האדומים שאני הצבתי, והצבתי אותם, אמרתי לג'פרי, אין בעיה, אז בוא, אני אברר את זה, אבל אם יש תמונות או סרטונים, אני לא נכנסת. ואז היו לי כמה רעיונות עם אנשי זקה, ואז הוא מתחילים להוציא את הטלפון, ולהראות לי כל מיני תמונות של גופות וגולגלות, ודברים שרופים שהם מצאו בשך, ובהתחלה הייתי כזה, תעביר לי לוואטסאפ, אני לא פותחת, אני מעבירה את זה לקולגה שלי. זה היה לנו דרייב, וזה היה החוק, אבל מהר מאוד הסתכלתי, ואז גם הקווים שלי, גם אני התחלתי להתרגל קצת לדבר הזה.
אז קחי אותי להתחלה. אתם רוצים לתחקר אירועים שבישראל אז לא ממש דיברו עליהם, לא ידעו לא רק איפה הם קרו ולמי הם קרו, לא ממש ידעו אם הם קרו, בטח לא ידעו את ההיקף. אז מה עושים? מה עשית?
הטלפונים הראשונים שלי היה לחדרי 4 בבתי חולים. אתה יודע מה זה חדר 4? נפגע תקיפה מינית, אם היא עוברת אונס, נגיד, יצאתי לדייט, תקפו אותי מינית, אז אני מגיעה לבית חולים, אז מתשלים אותי, אז מפעינים אותי לשם. דבר ראשון, צלצלתי לכולם, ואמרו לי, לא התקבלה שום תלונה על תקיפה מינית. והיו לי שיחות עומק מטורפות, שבכלל לא נכנסו, עם אחראית לחדר 4 בסורוקה, מנהלת מסלן, שזה הקו לנפגעות תקיפה מינית, הקו החם בדרום, התקשרו אלייך, שמעת משהו, איך יכול להיות שלא? ובשלב הזה גם יצאה העדות הראשונה, שזה היה של הפרמדיק, של 669, שהוא מספר שם בעדות הזאת, שהתחילה להסתובב ברשת, על שתי בנות שורה.
While we're storming through those houses, one of the doors I open, it's a bedroom, I see two girls, two teenagers, I guess 13 or 14 years old, one is lying on the floor, one is lying on the bed, one on the floor, she's lying on her stomach, her pants are pulled down towards her knees, and there's a bullet wound on the backside of her neck near her head, and there's a puddle of blood around her head, and there's remains of semen on the lower part of her back.
ואז אמרתי, קיבוצים, וכלום, לא היה כלום, אף אחד לא ראה ולא שמע. ואז התחילו טיפה טפטופים, ופתאום איזה פסיכולוגית שעבדה, שהתנדבה עם הניצולים של הנובה, אז היא אומרת, באמת אחת כתבה באתר שהיא עברה תקיפה מינית, אבל אני לא מוסמכת בכלל לטפל בנפגעות תקיפה מינית, אז הפניתי אותה לקולגה. ואז אני כזה מתחילה למצוא את עצמי, מחפשת את אותה אישה שאין לה שם ואין לה פנים, ואני לא יודעת עליה וכן יודעת עליה. מתחילה לחפש ומתחילה להרים הכל. זקה 30 מתנדבים, וכל אחד מספר לי משהו אחר שהוא ראה. והפרמדיק, אני מגיעה אליו. ובגלל שהיה את העדות של הפרמדיק בבארי, אז אני אומרת, אוקיי, אז זה קרה פעם, מישהו אחד ראה את זה בבארי, אז לא יכול להיות שזה רק מישהו אחד, כי זה שתי בנות, זה אחיות, זה בחדר, משהו בזה סיסטמטי, משהו מרגיש לי בזה שזה לא מקרי, אולי בזה שזה שתי בנות, ואז אני מגיעה לאנשי זקה, והם עוד לא אומרים לי שהם רואים נשים, הם אמרו לי, כן, ראינו נשים ערומות, או ראינו אישה בלי תחתונים, גם ערומות בלי תחתונים וגם כפותות עם הזיקונים, ולפעמים לא הזיקון, לפעמים חבל או שרוך של קפוצ'ון, כל מיני, אבל אז יוצאת מישהי שרי, ומתראיינת לאיזה גוף זר, והיא מזהה של הרבנות הראשית, היא מילואים ניקית, והיא אומרת, ראינו גופות של נשים, נשברו אגנים שבורים, כאילו pelvis is broken, מ-force penetration.
Some of the women came in just with underwear, and the underwear was often bloody, and that was very difficult to see also. We also saw most of the people, the women were shot at least once in the body, but then they were shot in the head, and they were shot in the head many times. The women we saw were not just killed, they were cruelly, cruelly mutilated in many parts of their bodies.
ואני כזה, וואו, מה זה? וזה מרגיש לי כאילו, זה מתחיל להגיע הריבוי, גם אם אתה לא יודע לשים עליו את המספרים עדיין.
היה רגע ממש שבו כל החתיכות האלה התחברו אצלך להבנה שכן, שהיה כאן אונס שיטתי, מתוכנן, מכוון, שאלו לא רק אנקדוטות, אלא פשעים בהיקף גדול?
היו כמה רגעים כאלה, אבל אז מיד הטלתי ספק. אני חושבת שזה מאוד חזק בטיימס, כי זה לא רק ששלושתנו עבדנו לתחקיר, כל שבוע יש לנו פגישה שבועית, ואתה מעלה ומציג את ה... איפה אתה עכשיו עובד על הפרויקט שלך, וכתבים של הטיימס ועורכים שעסוקים במזרח התיכון, עולים מכל מיני מקומות בעולם, והם שואלים אותך שאלות שמאתגרות אותך, וזה מעולה שהם עושים את זה, כי אתה בעצמך כל הזמן, את כל הזמן, כאילו, את לא לרגע מאמינה לעצמך, ותהיתי כל הזמן, אם אני רק שומעת על אונס ורואה אונס וחושבת את זה, אם זה רק בגלל שאני מובילה לשם, או שזה מסתובב. עכשיו, בהתחלה, התפיסה שלי הייתה שזה בטח לא קרה בנובה, והייתי מאוד סקפטית שזה קרה בחלל של המסיבה, כי כל מי שדיברתי איתו מהשורדים, סיפר לי על מרדף, על מרוץ, על כאילו מעבר ממקום למקום, על לא, איפה הם מתעסקים עם מישהי, לא יכול להיות, כאילו, או שאתה מתחבא או שאתה מת. גם משהו פומבי, החלל הזה, הנובה זה מרחב כזה פתוח, כאילו הכביש, לא חשבתי, אבל חשבתי כל הזמן על הקיבוצים, על הבתים, על החדרים, על הממד. שמעתי מאנשי זקה שנכנסים לדירות, והוא אומר לי, לפעמים היה, המחבלים היו אוכלים שם. אנחנו נכנסים לדירה, אנחנו רואים גופות של אבא, אמא ושני ילדים, ועל השולחן קערה של קורנפלקס. כאילו, שלוש קערות של קורנפלקס ושוגי, שהם עשו ארוחת בוקר. או היו דירות של מחבלים שהיה נטפליקס פתוח עם היוזר בערבית. הרגשתי שהיה להם המון זמן. ולכן דמיינתי, זה הייתה טעות כאילו אולי מצידי, ששם זה קרה. ואז חיפשתי הרבה בקיבוצים, וחוץ מהעדות הזאת של גיא ועוד פה ושם זקה, הסיפורים כאילו לא יצאו משם, אבל אז התחילו קולות מהשטח מחוות רונית, זה היה מקום שנפתח והגיעו לשם אנשים ש... שרדו מהנובה, והם הגיעו, והם קיבלו כל מיני טיפולים אלטרנטיביים, ודיברו עם מטפלים, ודי בילו כאילו הרבה ימים שם, הרבה מאוד, אני חושבת שהם כולם חזרו בטראומה מטורפת, ונראה לי שהיה להם יותר קל סתם לשבת ולדבר אחד עם השני, והגעתי שם כמה פעמים, וגם שם, כאילו זה לא, מטפלים היה קשר של שתיקה, כי כולם, גם אלה ששמעו דברים מהסוג הזה, מאנשים, אז הם הרגישו שהם מאוד מחויבים למטופלים שלהם, או אפילו סתם לאנשים שהם סייעו להם, לא לגלות את זה. יכול להיות שגם בגלל שהחברה הישראלית היא שמרנית, אז זה היה משהו של שתיקה סביב העניין הזה של הפגיעה המינית. זה גם דבר נורא סמוי, זה אמרו לי, כל הזמן המטפלים אמרו לי, כאילו, אישה יכולה לעבור אונס בלילה ולקום למחרת בבוקר, לדפוק מקלחת, ללכת לעבודה ולחייך ולהתנהג כרגיל. ילדה יכולה להיפגע מינית בלילות בבית ולקום בבוקר וללכת לבית ספר וללמוד ולהיות התלמידה הכי טובה בכיתה. פגיעה מינית אתה לא רואה, נגיד, כמו פצע ירי, כמו יד קרוטה. וגם אמרו לי גם עוד ביחס לפגיעה מינית בהקשר הזה, תמיד יש יסוד מאוד גדול של אשמה אצל נפגע התקיפה מינית, אולי כי משהו מבחינה חברתית גורם לך להאמין שאולי את זימנת את זה, אבל אם פה אין איזה תחושה של זימון, אבל כאן הייתה אשמה של חברות שלי נרצחו במסיבה, ואני תקפו אותי, אבל אני בחיים, אז מה, מי אני שאני אתלונן? וכן, גם יסוד של בושה, שחיללו אותך, את החיללות הגוף שלך, ועל זה כנראה מתווסף גם העניין הדתי, לאומי, שזה קרה על ידי מחבל, על ידי מישהו מהחמאס. היו המון המון לירים, שגרמו לזה שלא מדברים.
ואמרת שהגעת שם כמה פעמים, וישבת, ודיברת עם השורדים, ואם יצאת לדרך עם הערכה, שאני חייב לומר, היא הגיונית, שמעשי אונס לא קרו בנובה, בגלל האופי של הזירה, והכאוטיות של המתקפה, מה הרגע שבו הבנת שזה כן קרה גם שם?
היה הרגע שהעדות של רז צפה, רז שהוא אחד האנשים שאני מראיינת, הוא התראיין קודם לכלי תקשורת אחר, זר, והוא אמר ראיתי, שעושים את זה לאישה אחת.
אנחנו התחבנו בתוך שיח 9 שעות, הגיעה איזה סוואנה, 30-40 מטר מאיתנו, יצאו ממנה 5 מחבלים, שלפו מישהי, אז הם יצאו מהסוואנה, והיו סביבה במין חצי מעגל כזה, ואני רואה את ה... אני רואה את המורידים לו את הבגדים, ואת ה... מתחילים להפשיט אותה. ראיתי את הגב שלהם שם עושים את החצי מעגל הזה, ומבין ה... בין האנשים, מבין המחבלים, אני רואה אחד מהם תופס אותה שם מאחורה, ראינו אותו דוקר אותה עם, עם סכין שוחט אותה, וממשיך גם לאחר שלא עוד רוח בה.
ובאותו זמן היו אנשי זקה שאמרו לי, כן, היו גופות של נשים ערומות. ואז אחד מהם, ג'ימי, ממש תיאר לי לפרטי פרטים את הבחורה. מה היא לבשה ואת הרסטות שלה ואת הז'קט ואיפה היא הייתה בין המקררים של הבר לבמה. ואמרתי כזה, זה לא מקרי. אצל ג'ימי זה ממש ברחבה, אבל רז מדבר על בשיח. ובשלב הזה ראיתי איזה חקירה של מחבל, והוא אומר, כן, ראיתי שניים הולכים לחורשה עם בחורות. שהם תפסו בחורות וגררו אותם, והם הולכים לשם. ואז אמרתי, זה השיח הזה, זה לא בחורשה, החורשה זה היה מקום אחר, ויש גם את האי על הבמה, מה קורה? ואז השיפט עבר לשם. ואז אני קוראת שיש למשטרה עדת ראייה ראשונה חזקה, וזו ספיר, והעדות שלה מטורפת ומצמררת וגדולה וברברית, וזה לא רק אונס, זה אונס וקטיעת איברים, ואני מבינה שזה אירוע גדול יותר ממה שדמיינתי, הרבה מקומות, ואז מתחילה להתחבר התמונה. מה קורה פה?
וכשהעדויות האלה התחילו להתאסף אצלך, ושמענו כאן את רז, שאת ראיינת, בשיחה שהוא ערך עם רשת ב', אז באותן ישיבות שבועיות עם האורחים בניו יורק טיימס, כשאת פירטת באוזניהם את מה שאת שמעת, הם האמינו לך? הם היו ספקנים? הרי בכל זאת, אנחנו מדברים כאן רק על עדויות ראייה או שמיעה.
לא הייתה ספקנות בצידם אף פעם. הדבר הכי חזק שהרגשנו תמיד, זה שכולם עולים עם כתבות חדשות שהם מתחילים, ואנחנו still on the sexual violence, כאילו. התחקיר שלנו לקח הכי הרבה, אני חושבת, באותה תקופה, בין התחקירי מלחמה, וזה לא ספקנות, אבל כל מה שאני מספרת לך עכשיו, זה עדיין לא אומר שהיה לי את זה, כי לא היה לי second source להרבה דברים. ג'ימי רואה כאילו את הבחורה הזאת, בין הבר למקרר, אבל אני לא מוצאת שום תיעוד של זה, אין שום סרטון, יש איזה סרט שיוצא אז, שצולם איזה בודי קאם של שוטר, או שהוא מגיע עם הזה, עם הרובה, ורואים בין המקררים מלא נשים, גופות, עירויות וזה, ואני עוברת על זה, עושה עבודת מחקר מטורפת ומחפשת אולי את הבחורה הזאת שסיפרו לי עליה, והמצלמה לא מגיעה לשם. ואין לי עדיין second source לג'ימי, ואין לי second source לגיא, כאילו לפרמדיק עם בנות בבארי, ואין לי עוד דברים, והשלב הזה של ה-second source, זה היה לקח הרבה מאוד זמן.
זהו, כי זה חשוב להבין, בתקשורת אחראית בכלל, ובטח ובטח בגוף מכובד ויוקרתי כמו ה-New York Times, אם אין לך הצלבה, כלומר, אין לך עוד מקור שמאשר את הדברים שאמר לך המקור הראשון, זה לא משנה כמה הוא אמין, זה לא משנה כמה את באופן אישי בטוחה שמה שסיפרו לך באמת קרה, זה לא ייכנס לכתבה.
לא, ממש לא. לא, וגם לא, לפעמים גם לא second, גם לפעמים אתה צריך third. גם ברגע שאתה מבין שזה בכמה מוקדים, ואנחנו מתחילים לדבר על זה עם האורחים שלנו, אז אחת השאלות ששואלים אותך, וזה הכי קשה לא להיות מסוגלת לענות, זה אם זה קרה בכל כך הרבה מקומות, איך זה יכול להיות שאין ראיות פורנזיות? איך זה יכול להיות שאין תיעוד? איך זה יכול להיות שאין רשומות? דוח, גיליון אקסל, את מספרת לי על שרי, זה מישהי שראתה בעיניים ואומרת לך. אין איזה דוח שממסמך את מה שהיא מספרת, ויש גם עניינים של, נגיד בסורוקה, זה התיקים הם תחת חיסיון רפואי, מטפלות ופסיכולוגיות, זה, יש חיסיון מטפל מטופל, אז גם אם אנשים אומרים לי off the record, אני לא יכולה לספר כלום, אני לא יכולה להראות את זה בתור הוכחה.
ואת הלכת בשלב הזה לכל אותם גורמים ישראלים רשמיים, ביקשת שיתנו לך משהו, כל דבר. ומה ענו?
אין, לא אספנו, לא נעשה איסוף של ראיות מהזירה. ההסבר הכללי שהוא נראה לי התשובה להכל, והוא גם נאמר על ידי, זה ההסבר שאני מקבלת מהמשטרה נגיד, זה היינו בהלם, היינו בשוק, זה אירוע שלא היה כדוגמתו בישראל, לא היינו מוכנים לזה, לא הבנו מה קורה. היינו עסוקים בהצלת חיים, היינו עסוקים בזיהוי קורבנות, בלהבין מי נחטף ומי נרצח. כאילו חלק מההבנה מי בעזה, הייתה על ידי אלימינציה של כל מי שלא נמצא גופתו. אז כולם היו עסוקים בהישרדות. זה גם מין פגיעה כזאת שאתה צריך כאילו לחפש אותה באיזשהו אופן. אז אם זה את עובדת, את לא, אני לא הייתי עסוקה כל מיני בלהעביר ביקורת. ברור שזה תסכל אותי, זה היה נורא בעיניי. זה גם היה נורא בעיניי, כל הזמן רחפה האפשרות שמה, בסוף רק אני ידע על הבנות האלה, ואולי לא נצליח להרים את התחקיר הזה, אולי רק אני אלך לישון ויקום בבוקר עם הגופות האלה שנמצאו בלי הזיכונים או עם הזיכונים, והבנות האלה בבארי, רק אני ידע עליהם.
זו תחושה נוראית, ממש, והיא מתחדדת לא רק כי אין ראיות פורנזיות, ולא רק כי אין דוחות או רישום או מסמכים רשמיים, הרי גם עדויות הראייה בסיטואציות כאלה, הן דבר שמאוד קשה להסתמך עליו, בטח דבר שקשה להצליב.
בוא נגיד לך את זה ככה. רז מתחבא בשיח. לידו שוכב חבר שלו שואם, הם הגיעו לשיח הזה. בשיח הזה יש עוד שני אנשים, בצד השני שמסתכלים לצד שני, ועוד אדם חמישי. חמישה אנשים באותו שיח. רק רז רואה את כל הדברים שהוא רואה. כל היתר מסתכלים לכיוון אחר. עכשיו, יש כאלה הרבה. הרבה מאוד אנשים נמצאים בשיח או במחבו עם עוד אנשים אחרים. חלקם הם לא מכירים אחד את השני. הם רצו והגיעו למקום. אני אומרת לרז, אני צריכה לדבר עם אנשים שיתחבו איתך בשיח, אז הוא שולח לי רשימה של אנשים, לאחד קוראים הג'ינג'י מהשיח. הוא לא יודע מי זה האנשים האלה תמיד. הוא גם, לפעמים אתה לא פוגש אותם אחרי הנובה, הם חולצו וכל אחד הגיע למקום אחר.
אז מה עשית?
ממשיכה לחפש.
ומוצאת?
חלק מוצאת, אבל לא תמיד מוצאת את הבן אדם השני והשלישי הזה.
ענת, עדויות ממקור ראשון. של נשים שחוו אונס בשבעה באוקטובר ושרדו. יש?
אני לא יכולה כל כך להתייחס לזה, אבל הרוב המכריע של נשים שהותקפו מינית בשבעה באוקטובר, נורו מיד אחרי, וזה המספרים הגדולים. הרוב זה גופות. יש נשים שצריכו להימלט ולשרוד, ואני יודעת שיש ארבעה כאלה, יש שלוש נשים וגבר אחד, מה היה הסיפור שלהם, ובעיקר איך הם הצליחו להימלט, אני לא יודעת, אבל אני כן יודעת שיש יסוד של דיסוסוציאציה מאוד גדול בתקיפה מינית, אז המון פעמים הן לא זוכרות, הן לא זוכרות הכל, הן זוכרות קרעים של האירועים, והן לא תמיד יודעות להגיד איך הם התגלגלו לכביש, והצילו אותם, איך זה קרה שהם הגיעו והם איתנו. אז זה גם משהו שצריך לחשוב עליו, מה אתה עושה עם עדות כזאת שהיא קרועה?
זה לקח חודשים, ואת אישית דיברת עם יותר מ-150 איש, זה המון. וכשסוף סוף הוחלט לפרסם את התחקיר, זה למה? כי הרגשתם שהעבודה הסתיימה, כלומר מיציתם את האפשרות להביא עוד קולות, עוד הצלבות, עוד מידע.
הכתבה הייתה יכולה להיות עוד יותר טובה אם היה עוד חודש. כל הזמן אתה מרגיש ככה. זה גם משהו שכל יוצר דוקומנטרי מכיר. זה ברור לי. ואני מתחילה להרגיש שאולי, אולי לא יהיה אף פעם, אולי הסטנדרט הזה שאנחנו עומדים בו, אולי הוא לא ריאלי. אולי לא יהיה את הסיפור הגדול השלם, שמסופר מההתחלה עד הסוף, והוא מורכב, ויש בו פרטים וניואנסים ודמויות, ואולי אנחנו מכוונים גבוה מדי. ואז זה היה את ה-UN Women, והשתיקה, והיה המון עיסוק בזה. ואז אמרתי, אנחנו פספסים מומנטום. יכול להיות שב-UN לא מתייחסים לתקיפות מיניות, כי אף גוף לא יצא עם הצרה של מה קרה שם, וזה כבר יהיה כאילו, זה לא יהיה מעניין. ומתישהו אחד השכתובים אמרנו, אוקיי, זה זה, ואז כבר הודעתי לכל אנשים במשטרה שחיכו מה קורה, מה קורה, מה ניו יורק טיימס לא מאמינים שהיו פה תקיפות מיניות, ואני גם, אני במקום הזה, אני גם ישראלית, אבל אני גם עובד בניו יורק טיימס, אז כל הזמן אני כאילו בין הפטיש לסדן במקום הזה, ואז אני אומרת, לא, לא, זה אנחנו, לפני קריסמס אנחנו נצא, וזה אמרו לנו, ואז לא, מגיע קריסמס ולא קורה, ואני כזה, לא, לא רוצים לבאס את האנשים לפני קריסמס, וכתבה אחרת שיוצאת מישראל, של הכתבה הגדולה על בארי, שקולגות שלנו עושים, שליוויתי אותה גם, כאילו ראיתי אותם עובדים, והחלפנו כל מיני פרטים, אז, אני אומרת, וואי, אנחנו לא, 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 לא יודעת, מה קורה, אני גם מרגישה שאולי דברים שלא אומרים לי קורים.
מה, עד כדי כך שחשבת שאולי זה לא יפורסם לעולם?
שאולי it's not good enough. ואני ממש, ברגעים האחרונים לפני שזה עלה לאתר, שזה ביום חמישי שעבר, עוד הייתי במזה מרוץ שנפל משהו, איזה ציטוט, והתקשרתי כזה לדובר משרד הרווחה, ואמרתי אותה, חייב להגיד לי, מה שאתה יודע על קורבנות, שהאם שרדו, ואז הוא אמר, בדיוק היום הוצאתי את זה לידיעות אחרונות, יש לנו 4, ואנחנו יכולים לעמוד מאחורי המספר הזה, הייתי כזה, מה? אוקיי, כזה מהאוטו, עם הילדה שלי מאחורה, ואז זה היה, זהו, זה קרה, זה עלה.
אז אני אשאל אותך שאלה קשה, זה לא שהשיחה עד עכשיו קלה, אבל זו שאלה שרק מלחשוב עליה מתהפכת לי ממש הבטן. התחקיר נוקב במספר, אתם אומרים שם שיש לפחות 30 קורבנות. לפי מה שאת מתארת, העבודה המאומצת הזו להביא עדויות ולהצליב, ובעצם לא לפרסם עד שאי אפשר לומר ב-110% שאתם עומדים מאחורי העדות. לפי זה, אני מבין גם את מה שאת לא אומרת. שיש לך מידע על עוד, אולי אפילו עוד הרבה קורבנות, אבל הן לא נכנסו לכתבה.
התשובה היא כן. אבל לא סתם לא הכנסנו, לא סתם לא מנינו יותר. כי הרגשנו שהמחויבות שלנו זה רק לספר סיפור שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריו. אז גם, זה נכון גם למספרים. יש מספרים ויש עדויות ויש דברים שלא הצלחתי לתת להם עוד מקור, ואני לא מתייחסת אליהם. אם אנחנו הצלחנו לארוז 30, אני בטוחה שיש יותר, ואנחנו לא, זה אמרה לי את זה יעל שרר, שהתייעצתי איתה הרבה לאורך התחקיר. היא אמרה לי, אנחנו אף פעם לא נדע את המספרים האמיתיים, ואף פעם לא נדע את השמות של כולם, ואנחנו צריכים להשלים עם זה. זה אירוע גדול, ולא יהיה לנו את הסגירה הזאת שאנחנו רגילים אליה, כשאישה נמצאת עם סימני תקיפה מינית בדירה, ואז מביאים את האנס שלה למשפט, וכאילו הצדק יבוא, יקרה בצורות אחרות. זה סיפור אחר. הוא לא סיפור שכל אחת שהוא תקיפה מינית, יבואו חשבון עם התוקף שלה.
ספרי לי על התגובות.
אני עדיין נראה לי בדבר הזה, בתגובות. קודם כל, בעיתון נתנו לזה מקום נורא נורא גדול, שזה, אפרופו כל החששות שלי, אין הבעת אמון יותר גדולה מזה, ששמים אותך בעמוד הראשון, וקוראים אותה, למרות הקושי, למרות שאני יודעת שזה מאוד, מאוד, מאוד קשה לקרוא את התיאורים האלה, אנשים ממש מתבאסים, אולי על מה שהם קראו, אבל מבינים את החשיבות של זה, אבל נכנסו לכתבה המון אנשים, וקראו אותה המון, ואז היא מתורגמת, אני רואה שהיא מתורגמת להמון שפות, ובישראל התגובות הן מדהימות, הרגשתי ממש, פה אני חושבת שנהיה לי הקלוז'ר של, אני רואה שבכל אמצעי התקשורת מתייחסים לכתבה ומתייחסים אליה כאל משהו של, תודה ששמתם מספר, תודה שאמרתם, היו מקרים רבים, היו דפוסים, תודה שנתתם לזה איזושהי כותרת שאומרת שאולי יש משהו מארגן מאחורי זה, שזה לא איזה אקט בודד של איזה אדם על דעת עצמו. ואז הבנתי שבעצם מה שאני הסתובבתי איתו לבד, מול המחשב שלי עם עצמי, כל החודשים האלה, זה היה משהו שכנראה היה משותף להרבה אנשים, גם בתקשורת, אבל שמין נתנו מילים ומקום וכל, למין איזה חוויה קולקטיבית שלנו כישראלים, שקרתה פה בשביעי והדהדה לאורך הימים שאחרי, ולא היה לה מקום, לא רק בגלל שארגוני נשים בעולם התעלמו, אלא בגלל שגם אנחנו לא באמת הטבנו לספר את הסיפור הזה. להגיד, היו מקרי אונס רבים, עם דפוסים זהים, ובכל מקום שהיו בו נשים, הם נפגעו מינית, במספרים כאלה ואחרים, זה אמירה נורא גדולה. ובאיזשהו אופן, אותי, למרות, אני מבינה שרוב האנשים לא חיו את התחקיר כמוני, אבל עבורי יש משהו מרגיע בזה, אני חייבת להגיד כאישה, כי זה מספר לי שהדבר שפחדתי ממנו, והייתי חרדה ממנו, ולא רציתי לדבר עליו עם חברות שלי, אז הוא קרה. זה לא בדמיון שלי. על זה רציתי להגיד לך קודם משהו, שהיו לי הרבה רעיונות שלא קרה איתם כלום. כאילו הייתי מגיעה לכל מיני בתי חולים פסיכיאטרים, מתיישבת מול צוות, כולם מגויסים למשימה, ואף אחד לא פגש נפגעת של תקיפה מינית. אז כאילו אין להם מה לספר לי. אבל אז באחד המפגשים אמרה לי איזה פסיכיאטרית שהיא מטפלת בנפגעי תקיפה מינית המון שנים, נשים וילדים, היא אמרה לי, את יודעת, תקיפה מינית זה ממש מטאפורה מאוד מדויקת למה שקרה פה בשביעי באוקטובר. אמרתי לה, למה את מתכוונת? אז היא אמרה, תחשבי מה זה תקיפה מינית. זה מישהו חודר אלייך למקום הכי אינטימי ומוגן שהוא שלך, מפקיע אותו, מחלל אותו, וגם אחרי שהוא יוצא ואת בחיים, את לעולם לא תרגישי מוגנת, את לעולם לא תוכלי לתת אמון, ובמובנים מסוימים זה מה שקרה פה, זה מה שקרה בקיבוצים, חדרו לאנשים לבית, תפסו אותם עם פיג'אמה וטרנינג, גרמו למקום הבטוח שלהם להיות הכי פרוץ והכי מסוכן, וגם אם הם היום נמצאים בשפעים, והם מתוששים והתחילו ללכת לבית ספר ועושים שיעורי גלישה, היכולת שלהם לתת אמון, בטח במקום שבו הם חיו, היא כמעט אפסית, כאילו האמון שלהם במדינה או בזה שיצילו אותם, והם הופקרו שם, וזה בדיוק התחושה של, שחובה נפגע תקיפה מינית, ויותר מזה, הרבה פעמים בתקיפות מיניות, אישה מסתובבת והיא אומרת, זה קרה לי או לא קרה לי? זה היה או לא היה? אני לא יכולה להוכיח את זה. זה אני נגדו. אין לי סימנים על, כאילו, אין לי, לא תפרו כלום. וזה גם משהו שהרגשתי הרבה. שזה היה או לא היה.
ענת שוורץ, תודה רבה.
תודה.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר וההפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני, שירה הראל, ובפעם האחרונה, רוני ארניב. אז בהזדמנות הזו, מכולנו כאן, תודה ענקית לרוני, שהייתה חלק בלתי נפרד מאחד ביום. אנחנו עצובים להיפרד ממך, אבל מתרגשים בשבילך לקראת ההתחלה החדשה, מאחלים לך המון בהצלחה, כבר מתגעגעים. על הסאונד, מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.